ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ההתחלה של ספר דברים זה לא רק חומש חדש בפני עצמו, לא רק החומש האחרון, אלא יש לו מבחינה רוחנית מעמד מיוחד במינו. קודם כל, התורה עצמה נותנת לו שם. בפרשת המלך כתוב וכתב לו את משנה התורה הזאת. והאמת היא שזה נתון כתוצאה מדיון בגמרא במחלוקת ראשונים גדולה מאוד. בסוגיה במגילה לגבי היחס בין התוכחה בפרשת בחוקותיי לתוכחה בפרשת כי תבוא, אז כתוב בגמרא שמה שכתוב בפרשת כי תבוא בעין ובספר דברים, משה מפי עצמו אמרן. זה ביטוי בעל משקל גדול. מפרוש משה מפי עצמו, אז יש משהו בתורה שלא עבר את הגושפנגה של הקדוש ברוך הוא, מה הפשט? אז באמת התוספות מיד שם מהירים משה מפי עצמו וברוח הקודש. כאילו התוספות הכניסו סיוג בהבנה של מפי עצמו. מחלוקת למשל בראשונים, שיטת אברבנאל, שכל מה שיש במשנה תורה רמוז כבר או נאמר במפורש בארבעת החומשים הקודמים, והוא טורח הרבה טרחה בשביל למצוא בכל מיני מקומות שזה, נאמר, אין פרשת המלך, אז אומר זה כתוב בנשיא בעמך לא טהור, פרשות ייבום, דברים שנראים לנו מאוד מאוד מחודשים רק לספר דברים, והברבנאל אמר לא, זה נמצא באיזשהו של מקום, זאת אומרת זה משנה תורה באמת, שיטת הרמב"ן לא ככה. בקיצר, זה סיפור גדול בפני עצמו. יש ספר אוהל יעקב. אוהל יעקב זה ספר הדרשות של המגיד מדובנה. אז זה דרשות עם משלים כמו שהמגיד מדובנה, אבל יש שם כמה פנינים. אחת הפנינים שהוא אומר, שאלתי פעם את רבנו מה המעמד שיש לספר דברים, ואמר לי שכל ארבעת החומשים זה השכינה מדברת מתור גרונו של משה, הוא צינור נטו, ואילו בחומש החמישי זה כמו נבואה מקובלת, דהיינו שהנביא קלט דברים, איבד אותם, הכניס אותם לעצמו, ואחרי כמה ימים הוא היה אומר אותו לעם. כך גם ספר דברים, משה שמע, הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא העביר אותו במשקפיים שלו. על כל פנים, הגאון שידע את כל שיטות הראשונים האחרות ניסח את זה בצורה כזאת, ויש כמה דברים של הגאון שיש עליהם עוררין, מסורות נפים, דברים ככה, אמרו ככה.
עמוד שם דדו שזה לא מופיע בדרך בכל
אליהו. שמה?
באוהל יעקב.
כן.
הוא הרי, הרם מביא את זה בשבת ומועד.
אתה ראית את זה באוהל יעקב?
ודאי, אומר.
ומה יש שם?
אז יש שם הערה למטה.
כן.
הוא שם, כתוב בכל אליהו, שמעתי מהרב, החסיד, רבי ליאור, זה מוריד רבינו ורבינו, כתוב למטה שזה לא מופיע שם.
אבל באוהל יעקב עצמו לא בדקת. באוהל יעקב.
באוהל יעקב יש הערה למטה.
אני בדקתי ואין שם במועדון שאני הייתי.
יש מה דומה בר מצווה. קיבלתי ספר אחד, יש שני חלקים, אחרי שאני בצבע אחר,
זה הצבע אחר, זה הבעיה.
שם יש הערה כזאת, על רבע עמוד.
אני אביא לך מה שיש בספרייה?
לא,
על כל פנים, בבר מצווה. על כל פנים,
אז הוא אומר שזה לא מופיע שם,
לא מופיע במקור הבא. סליחה, מה אתה, כל אליהו הגאון לא כתב, כל אליהו זה אוסף.
אבל שם באוהל יעקב כתוב וכתוב בכל אליהו, אז בערך כתוב.
לא, הוא לא אומר באוהל יעקב, הוא לא אומר באוהל, הוא אומר שמעתי מרבנו. רגע, הכל הגאון, הגאון בכלל לא כתב, אולי על משלי גם כן, תלמידים כתבו מפיו, אבל יש כמה, אבל כשהמגים ידעו בני המעיד, אז כשאומרים, אומרים בשם הגרא, אז אמרו כל מיני דברים, אבל כשאל זה נדמה לי קרה שזה מאוד מאוד מוסמך. מנל קשר בקרך יוטט בסוף פרשת משפטים, יש לו קונטרס גדול, סדר כתיבת התורה, ושם הוא דן על כל מיני אפשרויות, שיטות הראשונים בדבר הזה. זה מה שנמצא ברקע של השיחה שלפנינו. אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר ידיו. ספר דברים נקרא בפי חז"ל, למעשה גם בתורה, משנה תורה, אם כי נזכרים בו עניינים רבים שאינם מופיעים בחומשים הקודמים. על ההבדל בין משנה תורה לספרים אחרים, אמרו חז"ל שעלנו מפי משה מפי הגבורה אמרן, ומשנה תורה משה מפי עצמו אמרו. דברים אלו אי אפשר לפרשם כפשוטם, שהרי דרשו חז"ל אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר. אמנם עצם עניין הנבואה צריך להסבירו. מצד אחד אמר עבדה ברבי חנינה, אילמה לחתו ישראל לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. מה הייתה אימה? כי ברוב חוכמה רוב כעס, לפי שבעטו וחטאו, נוסף להם רוב חוכמה שאר הספרים להטריחם יותר. זאת אומרת, יש בלכתחילה, לכתחילה חמישה חומשי תורה, ספר יהושע, נניח ספר יהושע בגמרא כתוב מפני שערכה של ארץ ישראל וכו'. מאידך נאמר בפרשת שופטים, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך, הנביא מקרבך כמון יקים לך השם, משמע שתופעת הנבואה לישראל היא בבחינת מתנה, לא כן נתן, וכן לעתיד לבוא לעת תיקון החטא, הרי נאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, דהיינו שהנבואה היא בבחינה לכתחילה ולא בדיעבד. מצד נוסף לימדונו חז"ל על חלוקת הנבואה לשעה ולדורות. הרבה נביאים עמדו להם לישראל כפליים כיוצאי מצרים, אז איפה כל הספרות שלהם? אלא נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, ושלא הוצריכה לדורות לא נכתבה. דהיינו ספרות הנבואה במקורה הייתה גדולה ורחבה ומקיפה הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים. אלא מה? זה לא נצחר לדורות. זה כמובן מסביר מגילות גנוזות, זה מסביר כל מיני מסורות. למשל ישנם שני פסוקים בישעיהו, נדמה לי ישעיהו ח', וכי אמרו לכם המצפצפים והמלהגים, אומר שם רש"י בשם חז"ל, שני פסוקים אלה בארי או שאביו של הושע אמרו, ולא היה בהם כדי ספר, ונתפלו לישעיהו. אם זה לא היה כתוב בחז"ל, היית אומר שפיץ ביקורת המקרא. דהיינו שיש פה נבואה זוטה של בארי אביו של הושע שצרפו אותו, או למשל כל הולדתו של הסבר תרי עשר, איך הוא נולד? היידי דזוטר מרכז חשישו שעובד ילד, פרק אחד יונה, כל הדברים האלה הם קטנים מדי, אז חיברו אותם ועשו מהם ספר אחד. אז זאת אומרת חז"ל הקדישו מחשבה איך הנבואות הללו השתמרו, וההנחה היא שכל הנבואות הללו נצרכו לדורות. אבל הייתה עוד ספרות רחבה מאוד, או שנכתבה או שנמסרה בעל פה, ולא נצרכה לדורות, אז היא לא נכתבה. והנה נמצא בגמרא הביטוי תדיר ומקודש. אנחנו מכירים את הביטוי תדיר ושינו תדיר, פה יש תדיר ומקודש, ואז תדיר קודם. ההנגדה בין תדיר למקודש משמעה שהתדיר הוא לדורות, ואילו המקודש הוא לשעתו בלבד. כיוצא בזה, קדושת המשכן היא קדושת שעה, משכן זימנה, כך מתורגם, אוהל מועד, אוהל שמעמדו למועד, לתקופת זמן, ואחר מכאן יוצא לגמלאות, גמרנו. אז קדושת המקדש היא קדושה תדירית, בית עולמים. אף על פי כן אמרו אשכחן מקדש דיקרי משכן. יש כמה מקומות שאנחנו מוצאים שקוראים למקדש משכן, ומשכן דיקרי מקדש, דהיינו אין למוד את בחינת הקדושה לשעה ולדורות באמת מידה של קדושה קטנה או גדולה, אלא זה בהתאם לסגולה היסודית. כיוצא בדבר, היחד בין תדיר למקודש הוא אינו יחס של כמות, שהאחד נמשך וקבוע תדיר ואילו השני זמני והראי אינו תדיר. לא כך היא ההבחנה בין קדושת שעה לקדושת דורות, וזה דבר אופייני אצלו, וכמה פעמים כבר נתקלנו בזה. אלא אחרת, קדושה לשעה משמע קדושה נשגבה שאין העולם כדאי להשתמש בו לדורות. קדושה לשעה זה לא קדושה קלושה או קדושה מצומקת שרק לשעה היא עומדת. היא קדושה כל כך גדולה שאי אפשר להתמיד בה. ואילו קדושת דורות היא קדושה שניתנה לבני הדורות, שהדורות יוכלו להחזיק בה. תדיר ומקודש, תדיר קודם, מפני שאנו בני הדורות יכולים להיות מושפעים ונהנים יותר מקדושת התדירות. זה לא לפי כוחותינו. ואילו קדושת השעה נאצלת מכדי שנוכל לקבלה בתדירות, ויש לנו כמה דוגמאות בדברים דומים לזה. אכן, לעתיד לבוא, כשתמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ויהיה בכוחנו לקלוט את עוצמת קדושת השעה, אז תהיה ההלכה שתדיר ומקודש מקודש קודם. זה דבר נועז. ראו בהערה 13 ירושלמי נזיר על פי גזר שזו ידעת בית שמי, וראה בליקוטי תורה, נו, היורצייט של הארי היום, אז הארי אמר לעתיד בזמן המשיח תהיה הלכה כבית שמי. אז ההסבר הפשוט לקבלה הזאת של הארי, בית הלל נראים לנו יהודים פרקטיים יותר, יהודים מתגמשים, יהודים שמנסים להבין את הצורך בחיים. אז בשמי הכל חד, הכל זה בית שמי הם העולם שלכתחילה, הם העולם בלי פשרות, הם העולם כפי שהיה צריך להיות. אז לעתיד לבוא, כשלא יהיו כל האילוצים הזמניים הפשוטים הללו, אז תהיה הלכה כבית שמי. אז זאת אומרת, בית שמי הוא המודל, ובית הלל הוא ההתייחסות לחיים המציאותיים. עולם התיקון הוא עולם שהוא הכל לכתחילה. לכן גם הוא אומר, על זה הדרך הוא אמר, שהיסוד של קדושת השעה היא שעה זמנית, אבל תהיה זמן שהזמני הזה יהפוך לקבוע. אז כשאני אומר שההלכה היא שתדיר היום, זה לפי התדירות שלנו, אבל לעתיד לבוא יהיה מקודש. זאת אומרת, יש בבועה של יסודות שאמורים להשתנות בהתאם לנסיבות, בהתאם לנסיבות של עולם התיקון לעתיד לבוא, תהיה הלכה כבית שמי. בהתאם לזה גם היום ההלכה היא שתדיר ומקודש תדיר קודם, אבל אז תהיה הלכה שהמקודש קודם, כי תוכל לעמוד במתח הזה.
אפשר להגיד שהלל זה
הדורות
השניות.
רגע, תראה, אתה כבר עלית על הגל, איך הוא ייחס את זה גם ללוחות ראשונות ולוחות שניות, את הפיצול הזה. החילוק הזה בין תדיר למקודש הוא אף החילוק בין לוחות ראשונות ללוחות שניות. במעמד מתן תורה, בנתינת לוחות ראשונות, כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, ופירש רש"י על פי המחילתא כאיש אחד בלב אחד, אז התגבשה קדושת כלל ישראל, קדושת האחדות הלאומית הישראלית. מעלה זו היא שהולידה אז את הערבות בעם ישראל, כל פרט ערב למעשה חברו. היסוד הזה של לוחות ראשונות ולוחות שניות הוא הרבה יותר עמוק מאשר דבר טכני. היה מייסה אחרי השואה, שהרבי מסתמר כשהגיע לאמריקה אמר כמה דברים שלא נשמעו באוזניים. אז כמובן על פי השיטה שלו. אמר הרב אוטנר, אל תזלזלו בו. וכדרכו אמר דוגמה, אומר נוח, וישאר אח נוח, נוח צלה. למה הוא צלה? הוא צלה מפני שהוא לא נתן בזמן את האוכל לאריה, ונתן לו זבנג. מה יש? פעם אחת נוח בזמן כבר נותנים זבנג? אז הוא אומר, האריה אמר לנויח, לא אכפת לי שתיתן לו בזמן, אבל תזכור, יש לך פה עסק עם האריה האחרון בטבע. אם אתה לא נותן לי בזמן, אז אין סוג אריה בעולם. תצא לזה, הוא אומר, תעזבו את הרבי מסתמר, אבל הוא אחרון. זאת אומרת, הוא אחרון מעולם שהוא נעקר. העובדה, תמיד תמתי, למה חסידים אומרים שמי היה הרבי של הבעל שם? אחיה השילוני. אחיה השילוני. אני בכלל יכול לחלק ציונים לנביאים. אחיה השילוני. אחיה השילוני, אז יש מי שניסה להסביר שאחיה השילוני היה זה שגרם להפרדה אנשי בית יוסף ואנשי יהודה. עדיין הוא דאג לשלמות עם ישראל, אבל הצורך היה לפלג. אבל שם בנה מסלול חדש, מסלול חדש, עובדה שזה לא עבר כל כך קל וכו' וכו'. אני לא יודע אם סיפרתי לכם כבר פעם, זה סיפר לי, אני חושב, רב מאיר שלזינגר, שכשעשו את בית ספר חורף פה בירושלים, ודוקטור שלזינגר, מנהל שערי צדק, היה מראשי הוועד, אז היה להם בעיה, יש הרי חרם שעשו ללמוד שפות וכו' וכו', הרי הם היו יקים וכו'. קיצר, הוא התחיל לנדנד לרב קוק. אז הוא דיבר, 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 הרב קוק לא ענה לו. בסוף אמר, אז אומר לו הרב קוק בסוף, אדוני יודע שהחרם של תלמידי הגרא על חסידים עוד לא פג, ועזב אותו. זאת אומרת, עוד לא שמענו יהודי היום, אני עוד הכרתי כמה יהודים, רבי יוסף צבי הלוי, רבי יוסף צבי הלוי, חתן של רב נפתולי הירץ, הרב של יפו, שהוא חשב שהוא צריך להיות רב במקום הרב קוק ביפו, הוא היה אב בית דין, אני עוד הכרתי אותו בראשית הקמת המדינה כאב בית דין של, של יפו, גם של תל אביב. אז הוא היה הרב בבית כנסת הגרא בתל אביב, ניסה פעם מישהו להגיד שם ויצמח, וואו וואו וואו, אפו סטנדרים. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא, הוא עוד שמר על, על היסוד הזה. אמר לו הרב קוק, לא רצה להגיד שהחרם לא תפס, כי זה היה יותר מדי, אבל, אבל, אבל להגיד שיש מה שנקרא בלשון ההלכה, לא קיבלו עליהם, זה, אין הציבור יכול לעמוד בזה. לא, אני לא שמעתי עוד על יהודי שהיום נמנע מלצרף חסידים למניין. למשל, החזניש, אני מגיע להתפלל שם בביתו, מנחה גדולה ביום שישי. יום שישי, איפה יש יהודים? היום הסתומה, היה כבר נרשם תור גדול להיות עם החזניש במניין. בקיצר, אז היה פעם, היה חסר יהודי למניין. אמר אחד, נמצאים שם, פה ממול גר יהודי חסידי, בסיפור לא מסופר, אבל אני עשיתי חשבון שזה הרב בן יעקב ינקלביץ' שהיה חבר הכנסת הראשון המקם האגודה, אז נקרא לו. אמר אחד נשלו, למה לא? הוא אומר, תראה, אם אני אקרא לו עכשיו, הוא עוד לא היה במקווה, הוא יתפוס מה שיש לו, יבוא לתפל מנחה. המנחה שלו היא מנחה שתבוא אחרי מקווה, הוא כבר יהיה עם הקפוטה של שבת, עם הספודיק, המנחה תהיה אחרת. אני לא רוצה שיפשיל את המנחה. ומאמר המוסגר אספר לכם שרפאל אלפרין בשנים שהוא לא היה בוקסר, אבל כשהוא התפלל בדביקות, אז כל תפילה שלו הייתה, אמר לו אחרי זה יותר מדי, תתפלל כל התפילות רגיל, פעם בשבוע תתפלל תפילה בדביקות, ואני מציע שזה יהיה מנחה של ערב שבת. לא, לא יודע למה, זה הסיפור. על כל פנים, אני חוזר לתפילות המיוחדות הללו, שאולי בבית כנסת של ליטאים לא יקבלו את זה. כשהרב קוק אמר לדוקטור שלזינגר לא קיבלו את החרם הזה, התכוון לומר לא פשט בכל ישראל, אז הוא לא רצה להורות, אבל באיזה מקום שהוא בבקשה
רמז רמז לא
יודע אם רמז, כך הוא פתר את הבעיה המיוחדת הזאת. בא בעל שם ועשה פיצול, אחי השינוי היה רבי שלו, הוא היה מודל, הוא גם פיצל את עם ישראל, זה אחד ההסברים. הסבר נוסף, ברמב״ם בהקדמת המשנה, בהקדמת יד החזקה, יש שם מסורות של מעבירי המסורת. אחיה השילוני היה אחד מהם. הרמב״ם מוסיף שם פרט, ואחיה השילוני מיוצאי מצרים היה. מה ראה הרמב״ם להכניס פה? אחיה השילוני עוד קיבל לוחות ראשונות. אני כאן חוזר לרב אוטנר. זאת אומרת, הוא האורגינל. אנחנו כולנו בדיחות שניות, זה לא מה שפסול לך. אני מדבר, כשחסידים אמרו, כך אני מנסה להסביר, שאחיה השילוני היה הרבי של הבעל שם, הוא אומר, אחיה השילוני הוא האורגינל. הבעל שם קיבל מאחיה השילוני, מפני שאחיה השילוני היה עוד לפני שנשברו הלוחות. הוא המודל האמיתי. זאת אומרת, לומר לך שהחסידות לשיטה הזאת היא זאת שסללה את דרכה ישר מהמקור. לוחות ראשונות זה המודל, לוחות ראשונות זה מה שהיה לפני כל מה שקרה.
סליחה, הדם הראשון שהרב אמר עם ההפרדה, מה זה קשור לבעל שם?
הבעל שם, הבעל שם הפריד, הבעל שם הפריד, איפה הוא קיבל את הלגיטימציה להפריד? כי גם אחי אשי לא
נפריד.
הבעל שם? הוא לא בנה לעצמו עולם חדש שרבותיו לא היה, שלא היה? אני לא מבין. סליחה,
זה אתה,
החוקרים מדברים מלשונך, ממגרונך. למה סוציולוגיה? סוציולוגיה. אבל אני לא מבין. אבל שם, אם אבל שם לא חידש, מה הוא אמר? הוא חידש, איך מותר לחדש? אבא שלך וסבא שלך היה איזה פיצול, אלא גם אחי השילוני חידש. טוב, אנחנו הרי לא עוסקים עכשיו בתולדות החסידות. סגולה זו של הערבות היא מתנה מיוחדת לישראל. בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גולות עמים, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. היסוד אצל אומות העולם הוא הפירוד, בהפרידו בני אדם. הלאום הוא קיבוץ של יחידים נפרדים. העם נתפס כשותפות של פרטים. זה כבר מחלוקת גדולה בין הסוציולוגים, מה עושה עם לעם. יש לעתים שכמה עמים מתאחדים לאגודה אחת, היורו, האירופה האחידה. יש ניסיונות לאחד את הדברים האלה, אבל כל זה בגבולות, יצב גבולות עמים. הייחוד אינו יכול להיות סופי ומוחלט. הגויים נהדרים את קדושת האחדות שנכון בכלל ישראל, אותה אחדות שזכו לה במתן תורה. וייחן מתפרש שם מלשון חנינה, מתנה שניתנה לישראל, ואז ממילא וייחן שיש אחד בלב אחד. במצב זה של אחדות עם ישראל וערבותם ההדדית, בא משבר עם מעשה העגל ושבירת הלוחות הראשונות, והוא החטא הראשון של עם ישראל כעם. אלמלא חטוי ישראל, יחד עם הלוחות נשברה סגולת הכלל הישראלית. ולמה הכרת הקדוש ברוך הוא עמהם כאן בערבות מואב? למה באה ברית נוספת? מפני שאותה הברית שקרת עמם בסיני הם בטלו אותה על ידי מעשה העגל. מצב זה נמשך עד בואם לערבות מואב, מקום בו באו בברית הערבות המחודשת. אף הביטוי ערבות מואב, ערבות בפשטות רבים של ערבה, של משטחים ישרים, של מרחבים. אבל יש גם אפשר לו להתפרס על שם הערבות שנחנמה שם וקיבלו עליהם בעוברם את הירדן. אגב, השאלה הזאת השיגה את הרב כמה וכמה פעמים, מה טיב האחריות הזאת של הערבות שיש לה גם יסוד משפטי? אדם יכול להוציא את זה חברו בתקיעת שופר, מכיוון שכולם ערבים זה לזה. בגדריה של מצוות התוכחה יש לעיין האם היא סיבת הכלל של ישראל ערבים זה בזה שהיא מסובב שלו, דהיינו מכיוון שישנה ערבות בישראל, הרי שמכוחה חייבים הערבים בתוכחה זה לזה. צדדי עיון אלה, ראו רגע אחד בהערה מספר 22, בכלי יקר כתוב הערבות של כל ישראל גורם התוכחה, ואם אינו מקבלה אז נקיעו ממנה, כן שורת הדין נותן שיסבול אחד בעד חברו שאינו ברשותו, אך בדבר זה לבד נעשו ישראל ערבים, שבזמן שיש בידו למחות ואינו מוחה אז דינו שיתבט בעבורו. על דברי הרב עצמו בנידון ראה בהסכמתו לסבר מתי שמעון, וכאן כתוב שחזר ונתפס. למה הדגשתי את זה? אני ראיתי את הספר מתי שמעון וראיתי שם את ההסכמה של הרב קוק, ושם הוא דן ביסוד הזה של הערבות. הלכתי לספרייה של שיבת הכותל ומצאתי את מתי שמעון, ואת ההסכמה של הרב קוק לא מצאתי. מישהו החליט להיות ציוני ותלש אותה.
מישהו
שעושה בהסכמות
שלך
יכול היה לצלם, אז הוא זה יהיה. הדפיסו את הספר מחדש עיניים למשפט, עיניים למשפט של הרב אריאלי, שלמד חברותא מספר שנים עם הרב קוק והיה מתלמידיו. במהדורה החדשה הדפיסו את זה בלי הסכמה, הביאו לרב אלישיב, אמר לא רוצה להסתכל על זה, לא, לא. והוא יצא בשצף קצף. אני לא מדבר על יחס שלו לרב קוק, אני חושב שסיפרתי את זה כבר פעם. בליל שביעי של פסח בר אריה לוין לרב קוק להגיד חג שמח, אומר לו הרב קוק, רב אריה, הפנים שלך לא יונתם דיק. אז הוא אומר נכון, מה יש? אני שלחתי לדבר עם רבי יוסף שולם, עם הרב אלישיב, שאני רוצה לחתן לביתי, ולא קיבלתי תשובה, ואני מעריך שמה שלא באה תשובה זה מכיוון שבמלחמת העולם הראשונה היא חלתה בטיפוס, אז שם כנראה חושבים שהיא קצת פגומה מהמחלה הזאת, ואני יודע שהיא בריאה. אמר לו הרב קוק, לך עכשיו לבית של רב אברום, זה אביו של הרב אלישיב, ותגיד לו שיבוא אליי במוצאי שביעי של פסח לעשות תנועים. מה אני, תשמע, לך. קיצר, הוא הלך בליל חג, ואומר, הרב קוק שלח אותי להגיד שתבואו. אמר רב אברום, הרב קוק שלח, אנחנו נלך, רק צריכים לשאול את החתן. אז שאלו את רבי יוסף שואלים, אם הרב אומר אני אלך, רק אסור לאדם שיקדש ישעת שירנה, לא יודע איך היא. אמר לו רב אריה, אין בעיה, מחר זה יום טוב, היא באה לתפילה, כשדולה לעזרת נשים תסתכל. כך היה, במוצאי שבת באו לשם וכתבו תנועים. כשאני סיפרתי את זה היו כאלה שלא האמינו לי, הלכו לשאול את הבן של הרב אלישיב, אמר כן, נכון, הרב קוק היה בעסק הזה, בסדר. על כל פנים, אז יש פה צנזורים כאלה קטנים שמצנזרים את זה, ככה. אני חוזר למחלוקת. אני חוזר פעם, בגדרי שמצוות התוכרה יש לה ינאים מסיבת הכלל של ישראל לערבים זה בזה שהיא מסובב שלו, דיינו מכוון, מכיוון שישנה ערבות בישראל, הרי שמכוחה חייבים הערבים בתוכרה זה לזה. צדדי עיון אלו תלויים במחלוקת רבי דבר מנחם בגמרא סנהדרין, בהבנה פסוק, הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו, לדעת רבי יהודה, על הנסתרות לא אנשו, לא אנש עד שעברו את הירדן, ואילו לדעת רב נחמיה, אף מי שעברו את הירדן לא אנס על הנסתרות. לשיטת רב נחמיה, שהערבות חלה רק על הנגלות, הרי שהיסוד הראשוני היא התוכחה, וזו אינה יכולה לבוא אלא על דברים שבנגלה, אני הרי לא יכול להוכיח שאני לא יודע מה אתה עושה. הערבות אינה אלא פועל יוצא של מצוות התוכחה, ואילו לדבר רבי יהודה שאחרי מעבר הירדן חלה ערבות אף על הנסתרות, הרי שהוא סובר שנקודת המוצא היא הערבות, והתוכחה אינה אל אחת מתוצאותיה. ערבות זו היא ראשונית מעד מתן תורה, וגם אם נפקעה במעשה העגל, הרי ששבה ונתחשה בערבות מואב. עוד פעם? כי לוחות שניות ניתנו ביחיד, באסתר. לוחות ראשונות ניתנו בפומבי. לוחות, הרי רק במנוע למשהו, אלי הוא מולר, מכאן למדו שאת כל דבר שהוא בעצנה התקיים. על כל פנים, מעמד של לוחות שניות היה סתום בין הקדוש ברוך הוא לבין משה. על פי הסתכלות זו רואים את האומה כולה כגוף אחד, ואין איפה לשאול מדוע יענש האחד על חטחי חברו הנסתרים. משל למה הדבר דומה? לתקלות הבאות על עבר אחד בגוף האדם בגין חולי של עבר אחר. אין שייכות כאן התנצות על אי אשמה. האורגניזם הוא המוליד את הערבות. את הגדרת חז"ל משה מפי עצמו אמרו אפשר לפרש גם במובן שמעשה זה של שבירת הלוחות שהביא את ההכרח לחיבור סבר דברים, משה עמד עליו מעצמו. וכן אמרו שמשה שיבר את הלוחות מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, ואלמלא לא נשתברו היו ישראל חייבים כליה. אתה הרי יכול לשאול רשות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה קח לך מתנה לוחות, איך משה מבלי לקבל הוראה שבר את הלוחות? אז באמת בסוף התורה כתוב אשר עשה משה אשר אישר, שהקדוש ברוך הוא הודה לו. זאת אומרת שכאילו עד סוף התורה עוד לא ידענו, אז התברר למשה ביומו האחרון שהקדוש ברוך הוא הסכים איתו בגישה הזאת. מכוח מעשה עצמאי זה של משה התבקש שמשלחו על ידי משה, וזה עניינו של משנה תורה שמשה מפי עצמו אמרו. משה כאילו היה צריך לתקן את מה שהוא בעצמו עשה. המעמד של הלוחות הראשונות היה בו הסגולה של הערבות, והיכן שם ישראל, ומכיוון שעשו את העגל בא הפירוד ונשברה האחדות הישראלית. הפירוד הזה הוא שאפשר את מלחמת האחים בישראל, הרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו, והוא אף שאפשר בסופו של דבר את הצלתם של ישראל, מכיוון שהם נפרדים, אז מי שעשה את העגל ננש ואחרים ניצלו. אם האחדות הייתה נשארת בעם למרות מעשה העגל, הרי הייתה נפגמת כל מעלת ישראל ולא הייתה יכולה לחזור לתקנה. שעה ששבר משה את הלוחות הוא שיבר יחד איתם את סגולת ישראל לאחדות. סגולה זו היא כקדושה לשעתה, מה היה שעה? שעת מתן תורה, ולא היה בה, לא הייתה בה עמידה לדורות בבחינת תדירה. אילמה להחד היו ישראל מאמצים לעצמם את מעלת קדושת השעה בתדירות, מעתה כשחטאו נגנזה קדושת השעה ונותרה בחינת התדיר זו של לוחות שניות, ובמקביל להם סגולת הערבות שנתן בהם משה בערבות מואב. מטרתו של משה רבינו בספר משנה תורה הייתה להכין את ישראל לקראת קבלת קדושת הערבות, אותה שהיו חסרים לאחר שבירת הלוחות. אולם ערבות זו מעטה בבחינת התדיר לדורות, ולא במעלת קדושת השעה מיוחדת למעמד מתן תורה. כי אין חילוק זה בין שעה לדורות מופיע בגמרא בהדגשת ההבדל ביחס שבין תורה לתפילה. תורה היא חיי עולם, התפילה חיי שעה, ויש בגמרא מעין ביקורת על המניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מי שהתורה שלו היא במתח כל כך גבוה, מה הוא מתעסק בענייני תפילה? ובחידושי בכור שור למסכת שבת אישה, שהרי גם בתפילה ישנן בקשות על חיי עולם, דעת, תשובה וכיוצא בדבר, בקשות על גאולתם של ישראל, מעין ירושלים, שיבת עבודה למקדש. לפי זה צריך לפרש חיי שעה במובן של בקשות שהם אמנם חיי עולם, אבל קבוע להם זמן, זמני התפילה ערב והבוקר וצהריים. קביעות זאת הופכת את ערכי התפילה לקדושים בקדושת השעה. כשאני דן על הערכים האלה בעצמם, אז באמת יש בתפילה נצח. אם אתה מבקש דעת, שכל, תשובה, אתה מבקש ערכים, אבל אתה מבקש את זה רק בזמן. אתה הרי לא יכול לבקש באמצע לילה שחרית, אתה לא יכול לבקש אחר חצת היום תפילה נוספת של שחרית. אז פשט חדש במילים חיי שעה, ערכים שתקיפים לשעה. ומכאן מה שאמרו, ולוואי שיתפלל האדם כל היום כולו, דהיינו שקדושת השעה תאפר לתדירה לקדושת דורות. אני מוגבל על ידי קביעת חכמים את הזמנים לזמני התפילה, אבל אם לא הייתה לי הגבלה הזאת, אין הכי נמי, מי שמרגיש דביקות בתפילה שיהיה כל היום כולו, כי אז זה יהפך להיות קדושה שהיא תדירה. על פי הגדרות האלה יובן באופן אחר הפסוק, מסיר עוזו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. התורה היא הקדושה התדירית, המתנה לדורות. ואם אין ישראל יכולים לקבל את קדושת הדורות, הרי ודאי שאף התפילה, קדושת השעה, תהיה להם לזרה. חלוקה מעין זו נזכרת אף בהפטרת היום. אני חושב שברוב עדות ישראל מפטירים בישעיהו א', מכאן גם השם שבת חזון, אם כי נדמה לי שיש אצל התימנים מי שמפטירים בישעיהו כ"ב. על כל פנים, אז בהפטרה שלפנינו קדוש חודשכם ומועדים שרנה נפשי, ואילו שבת אינה נזכרת ויף איננה נמאסת, למה באמת לא נזכר הדבר הזה? זה נזכר במקום, בהקשר אחר, חודש של שבת קרוא מקרא לא אוכל אבן והצרה, אז יש גם שבת, אבל מאיסה אין על שבת. שבת היא הרי קביעה וקיימה, אינה תלויה בזמן, היא בבחינת הקדושה התדירית, ואילו ראשי חודשים ומועדים, מועדות תלויים בזמן, והם בבחינת קדושת שעה. השבת נאמר וקראת על השבת עונג, ואילו ביום טוב מצווים על השמחה ושמחת בחגיך. ביום טוב מתוך השמחה בא עונג הרוחני, ובשבת מתוך העונג באה השמחה. קדושת השבת התדירית היא הגורמת לכך שאין העונג של שבת אסור בימי האבלות, לא האבלות האישית פרטית ולא האבלות הציבורית הלאומית. היסוד הזה, אני חושב שכבר אמרתי את זה פעם, השם ישמואל אביו נפטר ביהודה לבאדר אבני נזר, פרשת כי תישא באותה שבת הייתה בתוך השבעה, אז יש לפנינו דברי התורה שהשם ישמעאל אמר בתוך השבעה בשבת שהתחיל להניק טיש. אז הוא אמר, כלל אצלנו שכל דאורייתא לחומרה, מה שמקילים על זה. יש הרי באבלות יסודו של דאורייתא. למה הכלל בידינו שבאבלות הולך אחר המקל? הרי יש גם חלקים שהם בעלי משקל מיוחד. הוא אמר תשובה יסודית, למה אתה הולך לחומרה במשהו? הקדוש ברוך הוא ציווה, זה נצח, זה הלכה אולי, אבל יש דבר אחד שהוא לא נצח, הלכות אבלות זה לא נצח. יבוא יום כשבילה המוות לנצח, אז אבילות הופכת להיות משהו נוסטלגי, הייתה פעם תופעה של מוות ואז נהגו כך וכך. אז הוא אומר, כיוון שאבילות איננה נצחית, אז לכן ממילא הלכה כדברי המקל, כי כל יום שעובר אני מתקדם לקראת הנצח שבמוות לא יהיה. זאת אומרת, לכן כאן מיוחד במינו הדבר הזה. אז הוא אומר, האבילות הזאת היא מיוחדת במינה. באבילות על מת קבעו חז"ל זמן לבכי, להספד, לתספורת, ואילו אחר הזמן אסורה אבילות, שהרי גזרה על המת שהשתכח מן הלב ואין איפה מקום להתאבל. אמנם ביחס לחורבן הבית הרי מובטחים אנו, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, נמצא שעליבא דאמת אין על מה להתאבל, שהרי אף חורבנו של הבית הוא הכנה לתקנתו המעולה עוד יותר, וסתירתו היא על מנת לבנותו. נכון שברגע זה הבית חרב, אבל זה חלק מן ה... ניקח דוגמה, כשקבלן רוצה לבנות בית ועל המגרש יש שם שיריים של בית קודם, אז הוא מסלק את זה, אם אנחנו נראה אותו מסלק, אז אנחנו נגיד שצריך להצטער, הרי הוא מסלק את זה כדי שהוא יוכל לבנות בית חדש. אז בסדר, אז אנחנו צריכים כבר 1900 שנה פלוס לסלק את זה, אבל אנחנו רואים את עצמנו כאלה שמתכוננים לבנות את הבית מחדש.
זאת כמו הסתכלות של רבי עקיבא בסיפורים האלה.
אולי, אבל אני מדבר על הבית עצמו. אמנם ביחס לחובן הבית, הרי מובטחים אנו גדול יהיה כבוד הבית הזה אחרון מן הראשון. נמצא שעליבה באמת אין על מה להתאבל, שהרי אף חובנו של הבית הוא הכנה לתקנתו המעולה עוד יותר, וסתירתו היא על מנת לבנותו. מכאן סיומה של ההפטרה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. בצדקה שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, ששפך חמתו על העצים והאבנים, על ידי זה הציל את ישראל מכיליון חס ושלום, וזה פדיונם של בני ציון. כי היוצא בדבר אצל משה בעצמו, אילו היה משה רבינו נכנס לארץ ישראל והיה בונה את בית המקדש בידיו, לא היה המקדש חרב כלל, כך כתוב במדרש. ואם היו ישראל חוטאים, לא היה הקדוש ברוך הוא שופר את זעמו על העצים ועל אבנים, כי הרי העצים ואבנים צריכים להתקיים לעולם, אלא על ישראל. זוהי הבחינה של שבירת הכלים. נשתברו הכלים, המסגרות, ונשתבר הפנים, נשתברה החבית ונשמר יינה. התיקון של העדית יכלול אף את הלוחות הראשונות המתחזים כשברים. כתוב באיכה, כי גדול קיים שברך מעיר פלח. איזה שבר? אמר הר חולפאי, מי שהוא עתיד לרפות שברו של ים, הוא עיר פלח. איפה יש ים, משברי ים, איפה יש ים שבור, ומי אומר שאת הים השבור יתקנו? אז הדרשה היא, התורה קרויה ים, והלוחות קרויים ים, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים, ממולאים בתרשיש, כתוב על הלוחות. בין דיבור לדיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה כים הרבה, ששמו תרשיש והוא הים הגדול. את שברו של הים הגדול, של התרשיש, את שברי הלוחות ירפא השם לעתיד לבוא, כשהוא ישראל ראויים לעמוד באורה של קדושת השעה. מה אמרנו? אמרנו שהלוחות נשתברו כי לא יכלו לעמוד במתח הזה. המתח הזה זוהי אותה קדושת שעה שקשורה למעמד מתן תורה של לוחות הראשונות. לכן גם אתה שברי לוחות מונחים בארון. זה ששברי לוחות מונחים בארון כדי שהם יהיו זמינים, שבבוא הגאולה אפשר יהיה מיד לרפות אותם, והרי הם משתמרים עד לעת התיקון. נמצא שבארון גנוזה קדושת השעה, לוחות ראשונות השגורים, וקדושת דורות לוחות שניות. החילוק בין צורות ההתנבאות השונות אף הוא מוסבר בדרך זו. הנבואה כמתנה לישראל יסודה בקדושת השעה. נביא מקרבך כמוני, בהתייחסות למשה רבנו, ולכן אין נבואה זו יכולה להיכתב לדורות, והיא איננה עומדת אלא לשעתה. מיוחדת עם מדרגתו של משה עצמו, שלא נכלל בחטא העגל, ונשתמרה אצלו הלוחו, הסגולה של אחדות הלוחות הראשונות. מכאן מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשה אותך לגוי גדול, דיינו שבמשה עצמו תצטמצם קדושת אחדות ישראל. כך הייתה מחשבה. אולם משה סרב, ועם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת. התורה היא נצחית וקדושתה עומדת לדורות. התורה נבראה בשביל ישראל הקיימים לדורות, והרי מתייחסים לקדושת הדורות שבגילויי נבואת התורה. מעתה מובנת היא טענת משה, אם אכן קדושת הכלל תצטמצם רק בי, מכן הנה מספריקה, כי הרי אז אין צורך בתורה שהיא לדורות, מאחר הוא קדושת משה בבחינת שעה, אלא בא, על כך בא מענה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על בי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. דיינו, משה וישראל נכללים בכלל אחד של קדושת הדורות. מעתה מתברר אף עניינה של הנבואה לדורות. מאחר שכל נבואה תלויה במשה, נביא מקרבך כמוני, ומאידך לא קם נביאות בישראל כמשה, שנבואתו היא בבחינת קדושת שעה, והרי נבואות לשעה לא נכתבו. לכן אמרו חז"ל, ספר דברים משה מפי עצמו אמרה. דיינו שמשה רבינו לא הסכים לתוכנית ועשה אותך לגוי גדול, והכליל את מדרגתו בבחינת כלל ישראל, בבחינת קדושת הדורות התדירית. מכאן פתר לנבואת שאר הנביאים שנכתבו לדורות. כאן נקודת החיבור בין בחינת הדורות של משה לזו של כל הנביאים. מכאן הדימוי כמוני, מה פירוש כמוני? מפי עצמו של משה, עמדתו העצמאית להיכלל בישראל לאחר מעשה העגל היא שאפשרה את כתיבת הנבואה לדורותיה. יסוד זה של הכתיבה באה לאחר חטא העגל, שהרי אילמה לחטאו ישראל לא היה נתעלם אלא חמישה חומשי תורה וספר ישוע בלבד, ולא הייתה קדושה לדורות ולא נבואה לדורות, אלא הכל היה עומד בעוצמת השעה הגדולה של מתן תורה ובשל הלוחות הראשונות, אם היו נשארים לעמוד במתח הזה. מאחר שנשתנו התנאים, אמר משה את ספר הדברים בחינת לוחות שניות והניח את היסוד לנבואת הדורות. עניינו וייחודו של ספר דברים הוא נושא שדנו בו מימות חז"ל ועד ימינו. בקשייתו של הרב לבעיה יש יסודות חדשים מקוריים ויסודות מחודשים על פי מקורות קדומים. הסוגיה כולה מתייחסת לנושא הנבואה ומדרגותיה, מדרגות המבדילות בין התורה וספר יהושע לבין שאר ספרי התנ"ך, בין נבואה לשעתה ונבואה לדורות, בין גילויים שדרגתם בבחינת לוחות הראשונות לבין אלה שדרגתם לוחות שניות. אכן בשבט השיחה מתרחבת מסכת המדרגות, ישראל והעמים, נגלה ונסתרות, תורה ותפילה, שבת ומועדים, אבל יחיד ואבלות של ציבור, ובאים הסברים על דרך הגלגול בענייני תוכחה וערבות, בענייני דיומה ולשונות ההפטרה. אמנם מושגים כמו מפי עצמו, מפי עצמו מה שעולה מפירושו של הרב קוק, מדעת עצמו, דיינו דבר שהוא עשה אותו בלי שקיבל הוראה, אבל הוא הבין שקחת לו ששבר את הלוחות. קדושה לשעתה, לא במובן של קדושה זמנית, אלא קדושה נאצלת המתקיימת בגלל עליונותה רק לשעה. אלמלא חטאו ישראל במעשה העגל, כל אלה מתפרשים בצורה מיוחדת ביחס למדרגתם הרוחנית של ישראל לאחר חטא העגל. מעמד ומדרגה שפתחו פרק חדש בתולדות הרוח בעולם, נבואה לדורות, והספר הראשון של נבואה לדורות זה ספר דברים. ספר דברים הוא התוצר הראשון של חידוש זה. בעזרת השם שנה הבאה היא שמיטה, אז אנחנו נעסוק מה שעסקנו לפני 7 שנים. מי שזוכר את מה שלמדנו אז הוא פטור מלבוא לשיעור, אבל בסדר, אבל אין בית מדרש בלא חידוש. אז קודם, אחד החידושים יהיה שבעזרת השם השיעור הבא יהיה בערב שבת פרשת שופטים, זה נדמה לי ד' אלול, כך נדמה לי, ג' אלול, ראש חודש, ראש חודש שלישי, שלישי ורביעי, אולי אתה צודק, באמת זה יום שישי, אבל לא חשוב. אז בארבעת השבתות של חודש אלול נדבר על הכנות לשבת והכנות לשמיטה, כשהרי ערב שביעית, ובמשך השנה הקדוש ברוך הוא ייתן כוח וייתן שלום, אז נעסוק בקשרים שבין ההפטרה, בין הפרשה לבין השמיטה, וכל זה מפורש בשבת ומועד משביעית, גם במהדורה הרביעית. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.